אבל המאפיינים הרוחניים שהרב כותב עליהם במאמר, זה דברים שמלווים אותנו עד היום. התכונות הרוחניות, העקרונות הנפשיים. אז מה אנחנו מנסות לעשות עכשיו? אנחנו קוראות את הדברים, מבינות אותם בדוגמאות שהרב נותן לנו לפעם, ומשליחות אותם מאותם מאפיינים על ימינו אנו, בסדר? ואז ראינו את פסקה א', ובאמת חשכו עינינו כל האוי והללי והעצב והמחוב הגדול. מי שלא זוכרת, לא נורא, תלמד את זה בגלגול הבא. וככה עצרנו. ואז העלינו את השאלה, ריבונו של עולם, אז למה ככה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים מופלאים, כל כך הרבה ניסים, אחרי חנוכה בכלל אנחנו רוצות כאלה, והנה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הכל יכול לעשות. מה היה אכפת לו? לעורר את ראשית צמיחת גאולתנו בדרכים קצת יותר מלבבות, במשהו כזה קצת יותר דוסי, משהו כזה קצת יותר רוחני, איזה משה רבנו, אתם חייבים לשמוע אתמול, דוד ומשה מתקלחים, ואז דוד אומר למשה, אל תדאג, אתה משה רבנו, אני דוד המלך, אבל גם אתה יכול להיות, אתה תהיה משה רבנו. חמודים. נכון, אבל אם הצמיח כבר, ככה הגננת שלו קוראת לו, פשוט הילד מגלומן, חושב שהוא דוד המלך. נכון, אם הקדוש ברוך הוא כבר הצמיח לנו את דוד המלך, את משה רבנו, את יהושע בן נון, מנהיגים עם כזאת, כזה שיעור קומה, עם כזאת יכולת רוחנית, תורנית, מנהיגותית, מה היה חסר לנו עכשיו? לעורר את הכוחות האלה שוב בעם ישראל ולהביא לפה את הגאולה בצורה כזאת ברורה, ודאית, מיוחדת, מתוקנת. למה ככה? למה באופן כזה, מי שזוכרת קצת ממה שלמדנו, שהפער הזה בין הרוח, בין הקודש, לתקומה של המדינה, הוא כל כך כואב, ואנחנו, אתמול הרב יהושע וידר העביר שיעור לבוגרות, ביום... לא, הוא עבר ניתוח בעין, אז הוא לא היה חד ביום ראשון. עכשיו הוא הרגיש יותר, כן? זה גם היה בזום. אז הוא אמר להם. וואי, אני מקווה שגם הוא נוכל להם. אז הוא ממש דיבר על המקום של עשרה בטבת, על המקום הלאומי הזה. שכאילו אמר, הנה, מדינת ישראל מעצמת הייטק, הכי הרבה חיסונים יש בה. באמת, כאילו, אפילו היום מהדוגמאות שלנו היום. אבל אם אתה נכנס לתוכן היותר פנימי, למערכת החינוך, למערכת המשפט, לעקרונות המוסריים של המדינה, יש בהם עוד הרבה הרבה במה להתקדם. הלב שלנו, האמונה שלנו, התורה, היא כל כך רחוקה מהביצוע. קראנו לזה, למה ריבונו של עולם מקים לנו מדינה על ידי אנשים? נכון, בן גוריון החזון שלו היה שירושלים תהפוך להיות מין מוזיאון כזה, סגור, בתוך החומות של העיר העתיקה. זה יהיה מוזיאון לעבר. ועם ישראל יצמח בתל אביב, ירקוד ברחובות, יעזוב את העול הזה של התורה ומצוות. למה ככה? למה בדרך הזאת? זאת בעצם השאלה שלא יודעת לפני 700 שנה שאלנו אותה, ואז התחלנו לברר על הנקודה אותי של הכפירה, התחלנו קצת, ובעצם כדי להבין עוד יותר את הנזק שלה, היינו באמצע של פסקה משמונה קבצים, להבין עוד יותר את הנזק של זה, שלא היה לזה אח ורע שעם ישראל עוזב בכזאת צורה את הדת. עד לימי ראשית צמיחת גאולתנו, שיש כזאת תנועה של אנשים, של חילום, של אנשים שעוזבים את התורה והמצוות, לא רק ממסורתיים חמודים כאלה, באים את הכנסת יום כיפור, אפילו את זה לא, מי שמכירה קצת סיפורים על חבר'ה שנוסעים לקיבוצים וכאלה מכירות, מקומות ששנים, מה זה שנים? לא 5-10 שנה, 60-70 שנה שהקימו אותם, 80 שנה, לא היה בהם בית כנסת, לא היה בהם מזוזה, לא היה בהם מקווה. היום, ברוך השם, יש מכירות הדין הרב, שמעתם עליה קצת? אז בעלה גבר הרב הוא אלוף, כאילו כזה מהליגה כזה של דרור ויינברג ומרדכי יוגב ולפי איתם, הם היו ביחד. וכשהוא עזב את הצבא, אז הוא הקים את תנועת פנים אל פנים, זה היה בגירוש מגוש קטיף. והם ממש הקימו תנועה כזאת, בגלל שהיה לו הרבה חבר'ה חילונים, ונראה לי גם הוא בעצמו חוזר בתשובה, דרך הצבא, אז הם ממש הקימו תנועה כזאת, שיוצאת לקיבוצים ומביאה להם הזדמנות כזאת לחגוג את יום כיפור, ולפתוח איזשהו פתח כזה לתורה ומצוות. ואתה רואה ממש את הנתק הזה בין התורה לבין המדינה שמתהווה כאן. ושאלנו למה. ועוד יותר, אז אני שנייה מסכמת טוב את הפסקה הזאת שלמדנו משמונה קבצים, שקצת התחלנו אותה, לא סיימנו אותה, אז נסיים אותה עכשיו, ועל כדי עוד יותר להבין כמה הכפירה הזאת, שככה המדינה שלנו צומחת, ככה ההתעוררות של עם ישראל חזרה לארץ שלו צומחת, כמה היא גרועה, לא רק במישור המדיני, אי אפשר להקים כמה מדינה, אלא במובן המוסרי, האנושי, שכל אחד פוגש אותו, ואז ננסה לענות תשובה למה זה ככה. טוב? בסדר? אז יאללה. אני מתחילה מההתחלה, אני אסביר את ההתחלה ואתם תמשיכו את הסוף. כי את זה כבר למדנו ביחד. הקשחת הלב מהעניין האלוקי, עד זילותה של הכפרנות, אם יש שאלות זה בסדר, אתם יכולות לשאול, אל תרגישו, כאילו וואי פספסתי, אז אני מתחדה לשאול, תרגישו חופשי. הקשחת הלב מהעניין האלוקי, עד זילותה של הכפרנות, מארסת את הנשמה ואת העולם בשני דרכים. אז הרב אומר לנו, הכפירה, ההתרחקות, זה לא רק התרחקות, יש ספר, כאילו מי שהייתה בשיעור אז אמרתי את זה לא נורא, אני אגיד את זה עוד פעם, מי שרוצה חברותה ברמה שוברת שיניים, אז היא יכולה, כי זה באמת ספר קשה, כאילו פה, בסדר? בשכל. קוראים לזה הוד הקרח הנורא, זה של הרב קלנר, והוא מדבר שם על הכפירה. זה על מאמר של הרב קוק, נראה לי איסורים למרקים הוא נקרא, שהוא מדבר על האיסורים של הכפירה בראשית צמיחת גאולתנו. אז את ההסברים של מה שאנחנו מדברות עכשיו לקחתי משם, זה על פסוק מיחזקאל, שבעצם הפרשנים שם הוא קורא לכפירה לשון כפור. הוד הקרח הנורא זה ציטוט מיחזקאל. שהוא משווה את הכפירה לקור, ממש האדם כשהוא מתנתק מריבונו של עולם, כשהוא אומר, אין אלוקים, אני לא מאמין במציאות הזאת של כוח רוחני שמוביל את העולם, זה יוצר אצלו כיפאון פנימי. למה? כי הנשמה שלנו מאיפה היא באה? מה? מהשם, נכון? היא חצובה ממתחת לכיסא הכבוד. לא יודעת, לא זוכרת איך זה נראה, לצערי. אבל נכון? ככה אנחנו יודעים. שהנשמה שלנו היא באמת חלק אלוקי. וברגע שהנשמה הזאת יורדת לכאן, והיא חיה בניתוק מריבונו של עולם, יש לה פער בסיסי במציאות שלה. היא בעצמה אלוקית. אבל כל הקיום שלה כאן, הוא אומר, אין אלוקים, אין אלוקים. הכל חומר, אין תכלית לעולם הזה. אין מי שברא אותו. יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה, דיסוננס קוגניטיבי, זה כאילו, דיסוננס זה משהו שאתה, אתה כביכול מאמין בשני דברים, בעת ובעונה אחת אתה לא יכול, נכון? הנשמה לא יכולה להיות חלק אלוקה ממעל, וביחד עם זה להגיד אין אלוהים. היא חובה במהות שלה פער שבלתי ניתן לגישור. ואז הזכרנו את זה בפעם הקודמת, שזה שהיום דיכאון זה אחד נגיד את זה הפוך, שתרופות לדיכאון הן התרופות הכי נמכרות בעולם המערבי, אולי עכשיו זה החיסון לקורונה, אני לא יודעת, אבל יש איזו סיבה, כי בעצם האדם לא יכול לחיות בתוך הפער הזה. אם אני חיה בעולם, עם כל הפנייה שלי אל העולם, זה מהחלק הנשמתי שלי, ואני כל הזמן חונקת אותו ואומרת לו, זה שקר, אין אלוקים. אז נוצר פה כזה פער, שבסדר, הוא מתבטא בהרבה דברים, דיכאון הוא לא רק דיכאון רוחני, אבל זה השורש שלו, הפער הזה שאנחנו חיים בו, ולצערנו, גם אנשים יהודים חווים את הפער הזה, גם אנשים גויים חווים את הפער הזה, גם אנשים דתיים לפעמים חווים את הפער הזה, בסדר? את המקום הזה של תורה שהיא לא מחיה אותנו פנימה, וזה באמת כואב, זה ממש, אני מרגישה שזה הרבה פעמים הלב של הקיום שלנו, בשביל זה באים לשנת מדרשה, לא? כדי לחיות איתם בשלום עם שני הצדדים האלה. אז הוא אומר ככה, הזילות, הזלזול של הכפרנות, הוא הורס את הנשמה, זה באופן אישי, ואת העולם באופן כללי בשני אופנים. אחד, השקר המצויר, שהעולם הוא טומטום, תוהו, באין נשמה. בכל הבניין מלוא חוכמה, חסד ותפארת, הוא פעולה מקרית. ממריד את כל האמת עליו. אז מה הוא אומר לנו כאן? אדם שחי בתודעה של כפירה, הוא בעצם חי בעולם של... בדיוק. הוא חי בעולם של שקר. כי מה הוא אומר על העולם הזה, כשהוא כופר בריבונו של עולם? שהעולם הוא טומטום, תוהו. כל הבניין פעולה מקרית. חוזרות שנייה, בסדר, סליחה שכבר ממי ששמעה את זה לפני לא יודעת כמה זמן אז אני חוזרת לזה טוב. נכון, כשאברהם אבינו מכיר את בוראו, יש את, את המדרש היפהפה הזה שהוא רואה בירה דולקת, נכון? עיר שיש בה אורות. ואז מה הוא אומר? חייב להיות... מה? נכון, מנהיג לבירה. אם יש עולם, לא ייתכן שהדבר הזה הוא מקרה. לא ייתכן שהעולם הזה הוא כלום. יש מישהו שמנהל אותו. כשהאדם חי בתפיסה של כפירה, בעצם מה הוא אומר? אין מנהיג לבירה. כל העולם הזה הוא מה? לא יודע. לך תחפש לזה איזה תכלית, איזה סיבה, איזה משהו לחיות למענו. זה באמת פותח סימן שאלה. אני חושבת שבחברה שלה, בחברה העולמית בכלל היום, רואים שהילודה היא במצב מאוד ירוד, נכון? אנשים לא כל כך רוצים ללדת ילדים. למה? כי אם אתה לא מאמין שיש לחיים האלה אלה שיתחיל, באמת בשביל מה כל הסיפור הזה? בשביל מה להיות בהיריון? זה לא כזה קל, כאילו, זה מאוד כיף, אבל זה מאתגר. בואו נגיד את זה. נגיד את האמת, נכון? ללדת זה דבר מדהים, אבל זה גם... אפילו, אני לא יודעת, לא מסיגים אותי דורה בינתיים, אבל זה גם כואב, נכון? לגדל ילדים, בכלל, בדיוק אתמול פגשתי איזה מישהי, והיא סיפרה לי שיש לה תאומים, אמרתי, רואה, אני מעריצה נשים עם תאומים. אז היא אמרתי, אל תשאלי אותי איך היה, אני לא יודעת, חור שחור. מגיל 0 עד שלא יהיו בני 3, אין לי שום זיכרון. למה? כי זה באמת קשה. עכשיו, אני לא מדברת, אני לא בקדש של להפחיד, אתם יודעים, אני מאוד אוהבת את הילדים שלי. אני יכולה לעשות פרסומת אליהם. אבל, נכון? זה, עכשיו, אפילו יותר מזה נגיד, זה לא רק למה לשאת את הקושי, אתם יודעת מה, אפילו נגיד את זה במילים יפות. את האתגר הזה של לגדל ילדים, גם ילדים גדולים הם אתגר, טוב? שלא תחשבו שגמרתם לאתגר את ההורים שלכם. כמה תפילות וכמה מחשבות, ובדיוק, סתם, מקודם צחקנו, עשינו תחרות, כל אחת כמה פעמים מכמה בלילה, לילדים הלא תינוקים שלנו, טוב? זה כואב לו, וזה עצוב, וזה רוצה, והיא שמחה, ומה מתאים לה, ואיך לפתח את הכישרונות שלהם. אתה כל היום עסוק בזה, אבל יותר מזה, ללדת ילדים זאת אמירה. אני מאמינה בחיים. העולם הזה הוא מקום טוב. אני רוצה להיות בו. אני רוצה להמשיך את הקיום שלנו בו, נכון? ללדת ילדים זה להתחבר לנצח. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות פה כי קורה פה משהו טוב. העולם היום, אני לא הייתי באירופה, אבל חברה שלי שנה שעברה הלכה לטיול, היא הייתה בהיריון, היא אמרה, והם הלכו לטיול, והיא אמרה, פשוט יחסו אליה כמו מלכה. כל מקום שהיא נכנסה, בואי, תנסי ראשונה. ראה לה, מה זה כיף, היא הלכה לאיזה סייל, באיזה לא יודעת מה. כולם אומרים, בואי, תהיה ראשונה. תכנסי לא עומדה בתור, לא כלום. אבל זה כאילו היה מין תופעה כזאת, אישה בהיריון מסתובבת בינינו, כי באמת לא רואים את זה. בעולם המערבי היום, מעט מאוד, ממש, זה ממש כאילו נהיה משהו נדיר לראות תינוקות, משהו נדיר לראות נשים בהיריון. זה אבסורד שהעולם מגיע בדיוק לשאלה הזאת. בשביל מה לי העולם? אם לעולם אין מנהיג, אם לעולם אין תכלית, אם לעולם אין קיום, אז מה הקיום? כאילו מה העולם המערבי מוצא את הסיבה לקיום שלו? הוא כן מוצא לעצמו סיבה. לחיות. מה? הגשמה עצמית. ומה הוא? תיקון של מה? דווקא תיקון, תשכנעי אותי את זה, אני פחות רואה.
אתה מתכונן ל...
זה בדיוק זה.
אבל
את אומרת את זה כי את מחוברת למנהיג לבירה. אומרת, מי שלא מחובר למנהיג לבירה, אז נכון, הגשמה עצמית זה ממש, לא יודעת, לא שמעתי את זה מפה, לא שמתי למי אמרה את זה. אבל מה עוד, אם לא הגשמה עצמית, אז מה כן? ברור שאנחנו רוצים תיקון, אבל מה היום דבר מאוד מאוד חזק בעולם? מה? לא, לא למה להביא ילדים, פשוט בשביל מה לחיות? תהנה מהחיים. נכון, זה בדיוק זה. כמה שיותר, ליהנות, תרוויחי. למה שיהיה לך רק אוטו אחד? שיהיה לך שבע. למה שיהיה לך רק בית ב-100 מטר רבוע? שיהיה לך 400 מטר רבוע. מה תעשי איתו? מסיבות. מה תעשי איתו? כאילו, המקום הזה, נכון, יש... אני חלילה לא אומרת שהעולם החילוני כולו הוא עולם אגואיסטי ואין בו אידיאלי. בכלל לא, אני חושבת שאני... מה זה אני חושבת? ריבונו של עולם אומר לנו את זה, הנשמה האלוקית היא מפעמת. מה, רננה, את לא מרוצה? אה? משהו אחר. סבבה, אין לי בעיה. רק רציתי לשאול אם את לא מרוצה. אבל, נכון? יש פה פער במקום הזה. ברור שיש חילונים אידיאליסטים. וברור שיש נשמה אלוקית לכל יהודי באשר הוא. אבל כשאתה מתרחק ממנה וקובר אותה תחת השקר הזה של הכפירה, באמת יש פה פער שמאוד מאוד קשה להתגבר עליו. והעולם שלנו מעודד לנו את זה, אני חושבת, בכל הכיוונים, כאילו בכל איפה שלא נסתכל היום על החברה שלנו. היא מראה לנו את הפער הזה.
אני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני לא כאילו כמו
נכון, אבל זה עוד מעט כשהלוואי שנספיק להגיע לזה יום יבוא לפסקה הבאה, זה קודם כל צריך, טוב, אני חוזרת על דברים שכבר הזכרנו, בסדר, בגלל שלא היינו בהרכב מלא. א', צריך לדעת שהצעד הראשון הזה של הכפירה הוא היה דבר שהוא חתך מסות בעם ישראל, בסדר? רוב יהדות אירופה בסופו של דבר עברה את התהליך הזה של החילון, של ההשכלה, של כולם שחף הרוח, נושא האור, מה שכיתת מביאלית, בסדר? רוב יהדות אירופה שהגיעה לארץ ישראל עברה את זה. צריך לזכור שמדינת ישראל היא קמה כשמערכת החינוך שלה, מערכת המשפט, כל המערכות המדיניות הן בתפיסה הזאת. זאת אומרת שגם מי שבאופן אישי לא עבר את זה, הוא חי באווירה חילונית. עכשיו, את צודקת שיהדות צפון אפריקה, הנתק שם הוא היה הרבה, הוא לא היה קרע. הוא היה טפטופים בכניסה של אליאנס וכל החברות הצרפתיות, החינוכיות, שכן הכניסו קור לתוך עירת שמיים של יהודי צפון אפריקה. אבל זה בוודאי לא היה הקרע הזה שהיה ביהדות אירופה, שזה ממש היה קריאה, כאילו, בסדר? הורים ממש קראו את הבגד על הילדים שלהם שהפכו להיות חילונים. הם, מי שנשאר באירופה, רובם נספו בשואה. מי שעזב, הוא עזב על ארצות הברית, ששם ההתבוללות הייתה מזעזעת, בסדר? או שהם באו לארץ ישראל והם יהיו חילונים. ושוב, גם מי שהיה כאן, זאת אומרת, גם אנחנו, כשאנחנו נמצאים בחברה הדתית, אנחנו מושפעים מהתפיסות האלה. כי זה התשתית של המדינה שאנחנו חיים בה. אז את צודקת שלא, שרוב עם ישראל לא יגיד אני כופר בריבונו של עולם. אבל רוב עם ישראל חי בשלב כזה או אחר מחייו, בחברה שהיא חילונית, והיא מדגישה את ההיעדר של ריבונו של עולם מהחיים, ולא את הנוכחות שלו בה. בסדר? ויותר מזה, אפילו הייתה שנה אחת כשעבדתי בבני עקיבא, אני לא זוכרת את זה, הנושא של החודש ארגון היה נושא, כאילו, משהו סביב זה, כאילו שפיל זהות יהודית ומצוות וזה, ואז היה לנו, וואי, מלא, כמה חפרנו על זה. דיוני דיונים, אם לצאת לעשות כל מיני הפצות כאלה, של דוכנים תפילים ומזוזה, כדי שיכירו את המושגים האלה, או שממש, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל ממש היה אחד הרבנים, שממש אמר שיש לזה גם לפעמים ערך שמולי. כי אז אנשים מכירים את הדת רק בתור פולקלור. כאילו רק, אתם יודעים מה זה? פולקלור זה כאילו רק בתור איזשהו מסיבה כזאת, כאילו איזשהו סממן דתי. כמו שהרבה אנשים ישימו חנוכיה בוואטסאפ, כשהם מכתבו חנוכה שמח, הם לא מתחברים לכל המשמעות הרוחנית של זה. עכשיו, מה אתם אומרים לא מתחברים? זה לא מחיה את הנקודה הפנימית שלהם. כל הרעיון שלנו שאנחנו אומרים, אני רוצה להיות עובדת השם, אני רוצה שהנשמה שלי, היא תהיה מוארת באור השם, וזה יהיה המים החיים שמחיים אותם. כשאת פוגשת יהדות בתור פולקלור, את אומרת, א', יש אנשים שבכלל פוגשים אפילו את זה. גם מי שפוגש יהדות בתור תרבות או סממנים כאלה של תפוח בדבש ותקיעת שופר בראש השנה, זה לא הופך אותו להיות חי מהתורה. זה לא הופך את הנשמה שלו להיות מחוברת לתכנים הפנימיים האלה כדי שהוא יוכל להיות מנוע, כאילו, לים ישראל לשוב לאלוקם. וזה האתגר שלנו. זה האתגר שלנו לגמרי. ממש, אני מצטטת את הרב וידר מאתמול. איך הוא אמר את זה? הוא אמר משל, מה זה יפה? שנייה, רגע, תגידי, ואני רוצה.
לא,
אני חושב,
בסוף הוא
לא נופל.
לגמרי.
ברור שהיום אין כפירה במובן הזה. אנחנו נעשה סקר מי מאמין בכוח עליון. ברור שרוב האנשים יגידו שהם מאמינים. אבל המציאות שלנו היא מציאות שהיא רחוקה מאמונה חיה, לא רחוקה, ברוך השם, עברנו דרך ארוכה. אם אנחנו מדברים על התקופה שהרב כותב את זה, היא הייתה רחוקה. אנחנו כבר בצעדים הרבה יותר מתקדמים. כל הבנות שהיו במדרשות ליהדות, נעשה להם מורל עכשיו. אין פה כאלה? נכון?
כן,
עדי.
עדי.
מה? כן. נעשה להם להתפקד. שבזכותך מחזרה את ילדי ישראל לאביהם שבשמיים. ברור שאנחנו בתנועה מתקדמת יותר מאשר מה שהרב קוטל לעבוד. אבל יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות. לא, מה שרציתי להגיד זה שהוא אמר משל יפה, אני ממש... ממש התחברתי לזה, הוא אמר שאם מי שמגיע לפנות בוקר, בארבע לפנות בוקר לבית חולים, הוא פוגש אחד מן השניים, הוא פוגש בן אדם, מה הוא יהיה? אם הגעת בארבע לפנות בוקר בבית חולים, את מי תראה שם? או רופאים, או חולים, זהו, אין מבקרים, אין עובדים, לא יודעת מה, אין מתנדבים, אין כלום, בארבע לפנות בוקר יש בבית חולים, או רופאים או חולים, גמרנו. הוא אמר שאנחנו נמצאים, הדור שלנו נמצא בדיוק בשלב הזה. עם ישראל נמצא ערב הגאולה, בערב לפנות בוקר. עכשיו כל אחת מאיתנו היא בוחרת, לא חולים. זה לא במובן הסטיגמטי שאנחנו אומרים, אנחנו מעליהם. לא, אז פחות אני לא מרגישה ככה. שאנחנו באים לתת פה ציונים, מי בעם ישראל הוא יותר שווה ממי. אני מרגישה לגמרי שכולנו נבואים בדברים השליליים שיש לעם ישראל, לצערנו תוך כדי תהליך הגאולה, וכולנו מרוויחים מהמאפיינים הנפשיים הטובים האלה שיש לעם ישראל בתקופה הזאת. הכל מעורבב, אין פה צד צודק וצד מפסיד, או צד חכם יותר וצד טיפש, אלא כולנו באותו מקום. אבל הוא אמר, עכשיו אני יכולה לבחור אם להיות מהחולים או מהרופאים, מאלה שמחדירים אמונה בעם ישראל, מאלה שמבינים מה הנקודה הקריטית, שזה זילותה של הכפרנות, החיבור לריבונו של עולם בצד השני של המטבע, או שאני עדיין מהחולים שמחכים שמישהו יעשה לי החייה. ולא יודעת, אני מאוד התחברתי לזה, זה היה ככה, כאילו הגדרה כזאת ממצא. ולפעמים בן אדם יכול למצוא את עצמו גם בשני הצדדים, יש דברים שאנחנו עדיין בצד של החולים, יש דברים שאנחנו כבר יכולים קצת לתת מעצמנו מהמקום של הרופאים. אני ממש רוצה שנמשיך כדי להגיע לפסקה קצת של התשובה. בסדר? אז זה הנזק הראשון, השקר. והנזק השני, תעזרו לי עכשיו, טוב? להבין. בנטיית החפץ, מלהיות קשור במחשבה, בתוכן האלוקי, שכל כך רבה חמדתו, יפעתו וחסדו, היא ממרידה את כל היושר והעדינות, עד שהקושי המכוער והניבול הפנימי מחלחל בנשמה ובעולם. מה אומר? נו, מגיבורה, מנסה. מה זה נטיית החפץ? מי זה החפץ?
הרצון.
כן, הרצון, כאילו האני שלי, בסדר? מה קורה לו? מה זה נטיית החפץ מלהיות קשור?
אתה רוצה להיות קשור לעולם, ואז
כשהעולם יורד את זה. רגע, הוא עוד לא רוצה להיות קשור לעולם. מה זה למטות? זה הרצון שלי, זה אני. מה זה נטיית החפץ מלהיות קשור?
אלוקים.
אז הוא קשור לאלוקים?
לא, הוא
נוטה. בסדר? הכפירה, מה היא גורמת לו, לי, לאדם, לנטות, ליפול הצידה, מלהיות קשור במחשבה, בתוכן האלוקי, שהוא כל כך רבה, חמדתו, יפעתו וחסדו. אז כשהאדם נוטה מלהיות קשור לחפץ האלוקי, לתוכן האלוקי, מה קורה לו? מה זה ממרידה? מה?
מתחילים רוב.
מה זה אומר?
כאילו, בגלל שאתה לא מאמין באמת, אז אתה מגיד, אין אמת, אז הכל שקר. כאילו, אין אמצע.
נכון, אבל זה לא נשאר רק שקר תיאורטי. אם הרב היה מסתפק רק בזה שהעולם חי בתודעה של שקר, הוא היה עוצר את הפסקה לפני שורה וחצי, נכון? הוא רוצה להגיד, לשקר הזה יש לנו תוצאות. ברגע שהאדם חי בתודעה כזאת של שקר והוא רחוק מהעניין האלוקי, ממרידה את כל היושר והעדינות. נכון? אני לא יודעת מה זה אומר, יש שיר כזה של יהודית דודי, עדינות זה עניינו של גן עדן. אז כנראה כשהאדם קשור לתוכן של גן עדן, הוא נהיה יותר עדין, הוא נהיה יותר מתוקן, יש לו מידות טובות, יש לו ישרות, יש לו צניעות, יש לו שמחה, יש בו משהו מאוד מאוד ישר, פנימי. כשהאדם מתרחק מהחפץ האלוקי, כשהוא חי בעולם של שקר, יש תהליך שהקושי המכוער והניבול הפנימי מתחלחל בנשמה ובעולם. כשאדם נמצא במקום שאין לו מנהיג ואין לו תכלית ואין שום דבר שגורם לי להתרומם כלפי מעלה, אז הכל בשעתו כי מחר נמות, וזה נחמד. אבל זה יכול גם להיות, הנה אני יושבת פה ולא יודעת מה יש פה נחמד על השולחן הזה. כל פה צודיקות, רק ספרים של דוסים. לא מעניין אותי אם זה סתם. נכון? ואני יושבת בבית ורואה את האוטו היפה או את השרשרת זהב היפה של השכנה שלי. למה שאני לא אקח את זה? למה שאני לא אתנהג בצורה של קושי מכוער והניבול הפנימי? זה מביא למקום של הרס המידות. זה מביא למקום שהאדם הופך להיות יצור מושחת. כי למה לי להתאמץ על משהו? למה לי להתאמץ להיות יותר טוב? אני רחוק מהטוב. אז באופן טבעי זה משפיע עליי. וככה כל הקלקול הזה הוא מחלחל לנשמה ולעולם. זאת אומרת שהכפירה היא לא רק דיון תיאורטי, שכלי, פילוסופי, יש אלוקים או אין אלוקים. זה דבר שמשפיע על הלך הנפש שלי, זה השקר שהוא דיבר קודם, והוא משפיע על כל ההתנהגות שלי, על החיאור הפנימי הזה שנכנס בעולם, בהתנהגות של העולם. בסדר? אז כולנו השתכננו שאנחנו לא רוצים שתהיה כפירה בעולם, נראה לי, אני מקווה. לא? מה? את אומרת באופן אישי. לא, חלילה, אז בהתחלה כשהתחלנו את הדף הזה, אם תסתכלי למעלה, דיברנו מה זה כפירה. כפירה זה שאדם ממש מסתלק מהעניין האלוקי, ממש מתנתק ממנו, בסדר? לא נופל טיפה, לא מועד, כולנו מועדים, נכון? שבע יפול צדיק וקם. לכולנו יש תקופות בחיים, בחסידות זה רבי נחמן, נכון? הוא מגדיר את זה רצו ושוב. יש תקופות שאנחנו יותר ברצו, יותר קרובים לריבונו של עולם. העבודה הפנימית שלנו הולכת בקלות. האורות ממלאים את החיים שלנו, ויש תקופה של ושוב שהכל מסתתר לנו, ואנחנו מרגישות שאנחנו רחוקות, ואנחנו מרגישות, אני האמנתי בזה, אני התלהבתי מהדברים האלה, איפה, מה החיה אותי בסיפור הזה שמישהו יזכיר לי, נכון? אנחנו, החיים שלנו הם במחזוריות כזאת, כמו שמונה כזה. הולכים ומתקרבים, לפעמים יש איזה נסיגה כזאת, בסדר? לא על זה הוא מדבר, על כפירה, זה משהו שהחפץ, אני נוטה מהרצון האלוקי, הוא מתרחק ממנו בהגדרה, הוא רוצה להיות רחוק ממנו. אז בכל ההקדמות שעשינו, דיברנו על זה, שזה מה שמאפיין את ראשית צמיחת גאולתנו, אז הרצל וזה וחרת מהיסטוריה, עשינו פה שיעורי היסטוריה, אם את לא אוהבת, ניצלת. אז לא המלטנו היום על שום ספר, בנות, ממש חמור. לא דקי רחה נורא. תודה נטע, הצלת אותי. הוד, הוד. של הרב קאנר. בסדר? אז זה לא חלילה משהו שאני שייכת לטוב האלוקי, זאת משימת חיי, ועכשיו אני במשבר או בהתרחקות או באיזה התקררות כזאת. לא, זה מישהו שממש או נולד לזה והוא רחוק מהעניין האלוקי, או שהוא מרחיק את עצמו, בכוונה, לגמרי. טוב?
אבל
השריט,
יש מלא,
נגיד,
שסתגר בפרסור ובאוניברסיטה, שכאילו,
האנשים
שהכי חכמים, הכי זה,
את רואה שהם
מכובדים
ומכבדים
אותם, אבל הם
פוסטים
גם.
נכון. אז נטע עכשיו מרביע אותנו לפסקה ד', נטע אומרת לנו, בדור הזה קורה פה משהו מוזר. יש אנשים שמצד אחד הם רחוק, עשתה לנו בילוגים פה על החומר, נכון? ובאמת הרב מדבר על זה, שבדור הגאולה נשברות הרבה תבניות רוחניות, שכל החיים הם החזיק, כל ההיסטוריה של עם ישראל ממש החזיקו מעמד, והצונקת, מי שהיה רחוק מהעניין האלוקי, אוטומטית הדרדור המוסרי שלו זה היה כמו מגלצ'ה. התרחקת מרבנו של עולם בושית, התגלצ'ת במדרון המוסרי, בדור הגאולה, כדי, אני אומרת את זה מהר, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, כדי להביא אותנו אליו, ריבונו של עולם ממש מושך אותנו דרך המוסריות, שהוא מעורר אותנו להיות מוסריים, גם אם אנחנו רחוקים ממנו, ממש נוטע תכונה כזאת בנשמה של הדורות האלה, להיות עוד יותר מוסריים, אפילו שאנחנו רחוקים ממנו. כדי שנחזור אליו בסיבוב יותר ארוך, כאילו דרך המוסר, אבל נעריך בזה בפסקה ד', שיהיה רצון, שנגיע אליה היום, יבוא, תודה. טוב, רגע, אז עכשיו יש פה פסקה מאורות התחייה. שכל מה שאמרנו ועד עכשיו הצטערנו, שנבין אז למה ריבונו של עולם עושה לנו את, את הדברים הקשים האלה. באמת, אמרנו את זה מקודם, היה יכול להיות פה ממש הרבה יותר קל. אם הוא רק היה מפזר עלינו איזה אבקת קסמים כזאת של געגוע לאל חי, איזה צמא נפשי כזה, קצת יותר מאשר רק בצמא, מי שנכנס לקישור, היה מכניס לנו אותו עם איזה, מה קרה לשם שלו? עם איזה שובב? למה ככה? אז הרב קוק ברוח קודשו, ככה נתתי לו רוח הקודש, תראו איזה נחמדה אני, הוא כותב לנו פסקה בעיניי ממש בסיסית כדי להבין את התהליכים שאנחנו אומרים. נתחיל. נקרא את השורה הראשונה ואז נסביר. אז זה מאורות התחייה נ"א. השיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיה המעשיים בכללותה, אין ההיזק שלהם ניכר. לאט לאט. קודם כל, מה זה שיגים? מילה בעברית, פסיכומטרי, פסולת, אבל זה רק פסולת? מה? נכון, מתי משתמשים בזה? עוד מעט תתחילו לקנות לכם תכשיטים מזהב, בנות, אתם יכולים להתחיל להסתובב בחנויות, לבחון טבעות, סתם. נכון? לדוגמה, זהב זאת מתכת רכה. לי לקח הרבה זמן עד שהבנתי את הרמז, בנות, כשמישהי יולדת תינוק, אפרופו לידה, היא צריכה לבקש תכשיט מזהב, זה מאוד נחמד. ככה היא אוגרת לעצמה. תכשיט. נכון, אני אומרת, כן, צריך. אמא שלי, החמודה, כל בת שלה, שבקלה, שהולכת ללמיק ולפני חתונתיים, מביאה לה צמיד מזהב, ואז היא שולחת אותה לבעלה, שישלים את ה... אוקיי, נכון? זהב, לדוגמה, זאת מתכת רכה. אם היו מכינים לך זהב, צמיד, שהוא עשוי מזהב טהור, מה היה קורה לו? הוא לא היה מחזיק מעמד, הוא כל הזמן היה מתעקם ונמאח כזה ומתפקשש, שהוא לא היה שומר על הצורה שלו. למה, נכון, יש פה איפשהו אמורה להיות חותמת כזאת, שכתוב כמה קרת. אתם יודעים מה זה קרת, דרך אגב? זה גרעינים של חרובים. פעם איך היו שוקלים את המשקל של הזהב, נכון, חרובים יש גרעינים כאלה, חרובים קטנים? שאומרים 14 קרת, זה כאילו 14 גרעינים של חרובים, זה היה המשקל וכן הלאה. אז נכון, אומרים לך כמה זהב יש בתוך התערובת, הסגסוגת הזאת. למה מוסיפים? עכשיו מישהי אמרה פה, סליחה, סיגים זה פסולת. נכון, סיגים זה פסולת, מערבבים בתוך תכשיט מזהב או גם מכסף. עוד מתכות יותר עמידות שהן לא מתכות יקרות. כדי שלצמיד הזה תהיה צורה, תוכלי לשים אותו. בלי הפסולת הזאת, בלי המתכות האחרות, הצמיד לא יחזיק מעמד. אבל אם את רוצה להסתכל על הערך של השרשרת שלך, כמה זהב יש בה, צריך להפריד את הסיגים. אז עכשיו מה הרב כותב לנו כאן? שהסיגים האלה הם לא מושג רק של צורפים. הם מושג שהוא קשור גם לעולם הרוחני שלנו. הסיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם. איפה יש לנו את הסיגים האלה גם כן? מה? נכון, בעולם הרוחני שלנו. בואו נבין שנייה מה זה אומר. טוב? כשיש לנו ילד קטן, כן? ואני אספר לכם גם עוד סיפור מחיי. יש לי הרבה סיפורים. סתם. פעם לפני הרבה שנים, אחד הילדים של אחת הבנות כשהם היו קטנות, אז היא שאלה אותי, מאוד החזיקה ממני, אם ראיתי את השם. שימו לב איזה מעמד ברגע אותי, לא רבנית אלא נביאה. ואז אמרתי לה, נראה לך? השם אין לו גוף, אין לו, הוא בכלל אי אפשר לראות אותו. ואז ספרתי את זה לאבא, הוא אמר לי, לא, מה אמרת לה? אמרתי לו, מה אמרתי לה? ידע אלוהים חי, לא כאן, זה מה שכתוב. אמר לי, לא, מה פתאום? איך ילדה קטנה יכולה להבין שלריבונו של עולם אין גוף? אם אין לו גוף סימן, שהוא לא קיים, אוי ואבוי. לכי תגידי לה, משה רבנו ראה את השם, הוא עמד במקרת הצור, והשם עבר והוא ראה אותו, והוא ממש הסתכל עליו, והוא ראה אותו והוא סיפר לנו שהוא ראה אותו. אנחנו עוד לא זכינו לראות אותו. מה זה? זה בדיוק השיגים, בסדר, בשבילנו למשל להבין את זה, זה בדיוק השיגים שבהבנת האלוקות. כשילד, עכשיו זה באמת כשילד, כשאנחנו, מהרגע שאנחנו נולדות, אנחנו כבר מתחילות לנשום אמונה. הפוך, לילדים זה הכי קל. כשרואים, כשנכון, כשומעים על אברהם אבינו שהכיר את בורו בגיל שלו, זה נשמע כזה, איזה ילד מכונן כזה, מה הקשר שלו לריבונו של עולם. אבל כשמי שיש לה פה אחים קטנים או אחיינים ורואים את הסקרנות שלהם על כל חיפושית שצומח, שעוברת ברחוב, ולמה ככה ואיך ומאיפה התינוק נכנס לבטן של אמא ולמה הם עשו ככה ולמה הם עשו ככה, הכל העולם הוא מקום כזה של פליאה, ואת באמת רואה איך הם מחפשים את המנהיג הזה לבירה, והם מחפשים את ריבונו של עולם. אבל אם אנחנו נפתח איתם עכשיו מורה נבוכים ונתחיל להסביר להם, וזה בדיוק מה שהמורה נבוכים עושה, עוד שנייה נגיד את זה, נכון שריבונו של עולם הוא מופשר והוא קדמון לכל דבר השם, זה הדיון האהוב על הילדים שלי, איך, מי ברא את השם? איך יכול להיות שאף אחד לא ברא אותו? יש להם איזה קטע עם השאלה הזו, לא יודע. אז נכון, זה בכלל משהו שאנחנו לא יכולים להבין במושגים שלנו. מה, יש אנשים שמבינים, ומי בקטנותי לא מבינה. מה זה אין מי שברא את השם, שהוא היה קיים מאז ומעולמי עולמי? זה כל מיני מושגים שבילדות שלנו, בהתהוות של האמונה שלנו, של הבנת האלוקות, היראה והאמונה, אנחנו חייבים קביים. אנחנו חייבים את השיגים האלה. אנחנו חייבים שמישהו יגיד שהוא ראה את השם. אנחנו חייבים שבתורה יהיה כתוב מושגים כאלה ארציים, נכון? יד השם או יד במקנה פרעה, חרון אפו של השם, כל מיני מושגים, הכעס של השם, שהם ממש מאנישים את ריבונו של עולם כדי שהוא יהיה קרוב אלינו. מה? אז מצד אחד השיגים האלה הם הכרחיים, מצד שני מה הבעיה? השאלה אם אתה לא מתרומם. מה השאלה? בדיוק. זה כמו, נכון, כשילד תינוק, כולם מתרגשות והולכות, לא יודעת, כל אחת לחנות של... למרים קלרמן נולד אחיין, אחיינית, משהו? עוד לא? עוד לא? שלחתי לה את מודה, היא לא ענתה. ואני אין איזה מזל טוב, משהו. לחיות פה את הזה. נכון, כשנולד תינוק, כולם מתרגשות והולכות לקנות לו איזה חליפה חמודה כזו, בניובורן, הכי מתוקה. איזה בסה, בקושי מספיקים להלביש להם, הם מרגישים רק פיג'מות בגיל הזה, לא שווה להשקיע. אבל כולם קונים, כי זה חמוד, נכון? ואז האמא באה ובגיל חצי שנה אומרת, אולי אני אנסה להלביש לו את זה, ומה? לא עולה עליו. זה בדיוק אותו דבר. התפיסות האמוניות שלנו, כשהיינו ילדים, חייבות להיות יותר גשמיות, יותר עם סיגים, כדי שנוכל לתפוס את ריבונו שלנו. עכשיו, זה לא רק בילדות. יש קטע מאוד יפה שהרב, רגע לרחלי, אני אסתכל. נו, איך קוראים לו? איזה בושה ששכחתי. צייקלין, נזכרתי. נכון? הרב, מה? הרב הלל צייקלין, יש לו ספר שהוא ממש מסביר את זה על המושגים האלה של אמונה. שהוא כותב, הרבה פעמים אנשים מפחדים מחודש שני. למה? כי מה הם מדמיינים לעצמם? את הסיפורים האלה של הגננת על השופט הזה שיושב בשמיים והוא חמור סבר והוא מעביר את כולם לפניו כבני מרום. והוא ממש, הוא כותב כאילו מהניסיון שלו, הוא היה ממש אחד מהמנהיגים הרוחניים בתל אביב אי אז בראשית צמיחת גאולתנו. והוא ממש כותב את זה, אנשים באים ומדמים את ריבונו של עולם לאיזה מרגל כזה שיושב מאחורי העננים ועוקב אחריהם עם איזה פנקס. כל מעשיך בספר נכתבים, כתוב. אבל איזה גננת אמרה לו שהקדוש ברוך הוא יושב עם איזה פנקס ורושם כל מילה. עכשיו, זה יצר מושג של יראת שמיים. זה יצר משהו טוב בנפש. השאלה עד מתי? מתי מגיע הרגע שאני צריכה לבוא ולפשוט את החליפה הזאת של ניובורן, בסדר? של 0 עד 3, וללבוש חליפה אמונית של מושגים אמוניים יותר עמוקים, יותר נקיים מהשיגים. אני אומרת שוב, זה מה שחלתי להגיד קודם על מורה נבוכים. מורה נבוכים זה הרבה ממה שהוא עושה, זה לנקות את השיגים ממושגים מופשטים, להפוך, להפוך את המושגים האלוקיים למושגים מופשטים, ולא למושגים של הגשמה, כמו שלפעמים אנחנו פוגשים אותם בשלבים היותר מוקדמים הרוחניים שלנו.